כן, אנחנו ממשיכים באותו מאמר של הרב, או יותר נכון, איגרת של הרב קוק זצ"ל לרב חרל"פ, שהוא מסביר לו באיגרת הזאת מה מתחולל בנפש האדם שאור התשובה מאיר בנשמתו. שם הספר אורות התשובה. מה זאת אומרת אורות התשובה? הכוונה היא, הרי בתשובה יש שני דברים, יש התשובה שאדם עושה אותה, דהיינו וידוי, מצוות וידוי, שהוא מתוודה, חטאתי, עוויתי, פשעתי, עשיתי כך וכך, אז הוא יעשה יותר. כאן הרב לא מדבר על עשיית התשובה, כאן הוא מדבר מה קורה לאותו אדם שבאמת זוכה שאור התשובה מאיר בנשמתו. אני רק רוצה לחזור על הדברים העיקריים שלמדנו בתמצית ונתקדם קצת הלאה. הוא אומר, אדם כזה, קודם כל, צריך להיות לו מצב רוח מאוד טוב. דהיינו, הוא צריך להיות בביטחון, בשלווה ובשמחה. שלושת הדברים האלה צריכים לאפיין את הנפש של האדם שאור התשובה מאיר בנשמתו. אז זה דבר אחד. הוא מסביר לרב חרל"פ, הוא אומר, אדם שבאמת זכה לאור התשובה, הוא אדם שמח, אדם שלב, יש לו ביטחון עצמי וכל הדברים האלה. ויחד עם זה יש בו יראת שמיים גדולה, הוא מקפיד על קלה כחמורה. זה הדבר הראשון. דבר שני, אומר, אדם כזה מתמלא. כשאדם כזה מתמלא, אז כמו שאומרים, מלאים זיו ומפיקים נוגה. אז הוא מתחיל לשיר. לא יודע, אם יש, לא שמתם לפי פתאום, אדם מתחיל, מה פסוט לך? מתחיל לשיר. שירה פני סתמית, כבר הוא מרגיש שהוא צריך להביע את מה שבלב שלו. שמח, שר, כן. אז תודה רבה, תזכה למצוות. אדם כזה הוא מתחיל לשיר. למה הוא שר? כל כך טוב לו שהוא מתחיל לשיר. למה? כל הזדונות נהפכים לזכויות. הכל לטובה. גם כשהוא היה, איך אומרים, בבירה עמיקתא, בזבל, באשפות, גם זה היה לטובה. כל דבר מאיר את נשמתו. אין לו דבר שיאפיל על נשמתו, אבל עדיין האדם הזה הוא סביב עצמו, נאמר, כן? טוב לו, הוא רואה את הכל לטובה, והוא מאושר, אשרי האיש, הוא כמו שאומר בתהילים, מאושר, פשוט מאושר ושמח. אז זה האדם שאור התשובה מאיר בנשמתו. אבל יש עוד קומה מעל זה, קורא לזה, קומת האדם הראשון, הוא קורא לזה. אז לא רק שהוא טוב לו, הוא רואה את הטוב בעולם. לא שהוא רק רואה מה קורה איתו בנשמה, בנפש, שהוא מואר וטוב לו, אלא העולם מדבר אליו. הוא רואה איך כל העולם בעצם, הכל לטובה. ולא רק זה, הוא רואה את העצים מדברים עליו, את העולם סביבו שמח. לא רק הוא, אלא הכל, כמו גן עדן. גן עדן זה מקום שהכל היה בסדר, הכל היה טוב. לא, אז הוא כאילו חי במציאות כזאת של גן עדן, של עולם הבא, והוא רואה שבאמת הרצון הטוב של אלוקים הוא שולט בכל. הוא משפיע על הכל. מלוך כל הארץ כבודו, פשוטו כמשמעו. כבודו מלא עולם, פשוטו כמשמעו. ומה זה כבודו של הקדוש ברוך הוא? זה רצונו הטוב. כן? טוב יצר, כבוד לשמו. אז הוא רואה את הדבר הזה בעיני נשמתו, נאמר ככה. עד לכאן למדנו. ויותר מזה, הוא אומר שכל המהלך הזה של האור התשובה הזה, הוא גם תלוי באיזה דור אתה חי. אם אתה חי בדור של הגלות, בגלל שאנחנו בגלות, ובגלות זה חושך, אז קשה מאוד להגיע להערה כזאת, או משהו כזה, אם בכלל. אבל דווקא בדור שלנו, דור התחייה הלאומית, דור של קיבוץ גלויות, דור של... אז הדור הזה, יש לו את ההערה שלו, את הטוב שלו, נאמר. אנחנו יצאנו מהפרטיות, בגלות היינו דור אנשים פרטיים, עם אחד מפוזר ומפורד ביניים, כל אחד חי לו לעצמו. והגענו לארץ ישראל, פתאום אנחנו ערבים זה לזה. אנחנו עם אחד, מדינה אחת, צבא אחד, והאחדות הזאת היא לא רק במילים, אלא הוא רואה את אורות התשובה בכל דבר, בכבישים, בעצים, בירושלים אני אבנה את דרך שש, איך זה נקרא? כביש שש, כביש שש, וזה, מה אבסורד, כל העולם מאיר את, ניר את נשמתו. עד לכאן הגענו בשורים הקודמים, אבל אומרים שלהגיע למדרגה הזאת צריך זמן פנוי. זאת אומרת, יש מה שנקרא התבוננות, בחסידות קוראים לזה התבוננות. מסילת ישרים מדבר הרבה מאוד על היכולת לעשות רגע פסק זמן במרוץ המטורף לפעמים של החיים, ולהתבונן, לחשוב, לחוש את העולם שאתה חי בתוכו. אז הוא אומר, צריך שזה זמן הגון, זמן שאתה תהיה גם עם עצמך, וגם תחוש את העולם שאתה חי בתוכו, מסביבך. לא רק ברמה האישית, המשפחתית, גם הטבע, הבריאה, כל הדברים האלה. זה זמן הגון. ואנחנו נעבור לחלק הבא, ותפתחו את, תעבירו את הדף, כן. ואם יבוא אדם, באמצע, כן. ואם יבוא אדם, בדור שלנו נהיה, לחדש דברים עליוניים בעסקי התשובה בזמן הזה, בכף דלת, כף דלת, כף דלת באמצע. יש לכם את זה? ואם יבוא אדם לחדש דברים עליוניים בעסקי התשובה בזמן הזה, הזמן הזה הכוונה, זמן התחייה של עם ישראל, ואל דברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט. דהיינו, הוא יתעלם מהתקופה הזאת. הביטויים כאן, קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה, זה ביטוי של חז"ל. שחז"ל שואלים במסכת סנהדרין, איך יודעים מתי הגאולה? מתי באה הגאולה? אז אומר אחד האמוראים, רבי אבא אומר, אין לך קץ מגולה מזה. ומה זה הקץ? הוא מביא את הפסוק ביחזקאל, אם אתה רואה את ערי ישראל נותנים את פריה, ערי, זאת אומרת, ארץ ישראל נותנת את פריה, וקיבוץ גלויות, זאת אומרת, זה לא קץ מיסטי, רוחני, מגולה, פיזי. זאת אומרת, אם אתה רואה ארץ פורחת, ואתה רואה קיבוץ גלויות, עם ישראל שם לארץ ישראל, זהו סוף הגלות, סיימנו, קץ הגלות. זה נקרא הקץ המגולה. אבל יש אנשים שלא מביטים על זה, הם לא רואים בזה את ה... הם רואים אדרבה. לא פעם אני שומע לצערי הרב, אנשים אומרים שעכשיו זה גלות. שיא הגלות אפילו פעם שמעתי מישהו אומר. שיא הגלות. למה שיא הגלות? אתה לא רואה את החושך. אני למדתי אצל הרב קוק, הכל אורות, 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 לא רואה חושך. כן, בבקשה, כן.
הרב, איך זה באמת יש היום, נגיד, יהדות אמריקה, כמו יש בערך 4 מיליון חיים רק בניו יורק, ובחסידות גדולה בברוקלין, והם גם לא רואים את החושך עצמו, שהם לא עושים גאולה. לא באים לארץ, לא עושים עלייה.
אני הייתי עכשיו באמריקה, תחילת שנה שעברה, ובאמת שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, גם אותם, אלה שחיים בברוקלין, בניו יורק, שם בכל המקומות האלה. הייתי משוחח איתם, בבתי כנסת כזה. אבל אני רוצה ללמד עליהם זכות, על היהודים האלה. נכון, הם שקועים שם בכל אחד בחומריות שלו, כל אחד גם יש לו את האידיאולוגיה שלו, למה להישאר בגלות? יש לו תירוצים, למה הוא נשאר בגלות? אבל האמת היא, כשאתה מקלף את הקליפה קצת של האנשים האלה, אתה רואה שהאנשים האלה הם כל כך קשורים לארץ, בליבם, בנפשם. אפילו כאלה שנקראים לא ציונים או משהו כזה. כל אירוע בארץ, כל אירוע שמתחיל כאן בארץ, הם מיד ברדיו, בעיתונות, כל דבר, רגע, רגע, הייתה רעידת אדמה בקליפורניה. מה, זה לא מעניין? עזוב קליפורניה. שמעת בירושלים, בנו, קנו בית בעיר העתיקה, כל היהודים, מה קרה? זה דבר אמיתי, חיצוניות הן כאילו לא, אבל בלב שלהם, כל אירוע הכי קטן בארץ, הם מחוברים אליו, הם חיים אותם, הם נשמים אותו, וכל אחד כמעט שפגשתי אומר, אל תחשוב, יש לי בן ובת בירושלים, וקניתי דירה בנתניה, וזה, כל אחד דואג להזכיר, כאילו, שיש לי שורש כאן, אני כאן. יש להם יצר הרע, להישאר בגלות, סיבות כאלה ואחרות. אבל האמת שהלב של היהודים שם, לפחות אלה שאני פגשתי, מאוד אכפת להם. הרבה יותר מה שקורה בארצות הברית, מה שקורה כאן בארץ ישראל. הם מחוברים למציאות הזאת. הבא ללמד, והם יבואו לארץ. שאלו אותי איך, אני לא יודע, אבל ודאי ודאי הם יבואו. אני רוצה להזכיר לכם שלא היו, לא פעם, בהיסטוריה הקצרה שלנו, האחרונה שלנו, היו גם שינויים דרמטיים. בפעם אחת באו מיליון יהודים מרוסיה. אף אחד לא חלם על זה, אף אחד לא צפה על הדבר הזה. פתאום, פיופ! מי יודע, יכול להיות שגם יבואו כמה מיליוני יהודים באמריקה שיש, לפני שהתבוללו כולם, חס ושלום. כן, יבואו לכאן. איך זה יהיה? מתי זה יהיה? אומרים שיש משבר כלכלי באמריקה, אני לא הרגשתי בו. אבל יכול להיות משבר כלכלי באמריקה. יכול להיות דבר כזה?
יש.
מה?
יש.
אז אני מדיע לכם, ברגע שיש משבר כלכלי באמריקה, הראשונים שיהיו רציני, לא כזה שכאילו, רציני, שאנשים לא היה להם עבודה, ומיליונים הסתובבו רעבים, חס ושלום, שלא יהיה דבר כזה. אבל הדבר, מי השיר לזזל הראשון, מי אתם חושבים?
היהודים.
היהודים. ככה זה היה בכל הארצות, בכל המקומות. ואז פתאום היהודים הרגישו לא בטוחים במקום הזה. ואני מקווה שיהיה להם זמן להרוס את המזוודות, ואני מקווה שהמטוסי בוינג יעמדו שם בשורה, ומיליוני יהודים יתחילו צ'ו 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 לנסוע לכאן. אני מקווה שיבואו בלי הצרות, אלא מעצמם. אשרי מי שיבוא מרצונה, אבל כבר אמרו חז"ל, ביתה אחישנה. היהודים באים לכאן ואומרים ביתה זה בזמנו. אחישנה, זאת אומרת, זרד את זה. אז יש כאלה במילתא דבדיחותא אמנם, אומרים ביתה. יש יהודים שעולים לכאן ברצון, אידיאליסטים. אפילו שקשה והכל, הם באים לכאן, עושים שם את הכל ובאים לכאן. גם מארצות הברית יש כאלה. אבל לפעמים ביתה מביאה אותם לכאן. ביתה, נותנים להם ביתה, הם מביאים לכאן. מרוב צרות. כמו יהודי טורקיה היום, עכשיו הם מתחילים לראות. מי יודע טורקיה, אתם יודעים מה זה טורקיה? אני לא יודע, אבל יש כאן אחד התלמידים, עכשיו הוא רב מלמד כאן, אז הוא בא מטורקיה. הוא כל אומר, אני צפיתי מראש שיקבלו ביתה. אמרתי לאבא שלי, תעלה מהר, אל תשאר שם. ופתאום הם נמצאים במצב כזה, פתאום, ובמדינה שמאיימת על מדינת ישראל, אבל לא רק על מדינת ישראל. מדינה שהופכת לתורה בין רגע. כמו באיראן, מה זה האיראן? היהודים באיראן היו שם בטופ. עשירים, מסודרים, על, איך אומרים, היו חצר המלך הם היו. כך נדמה לי יום אחד או יומיים שחומני עלה לשלטון, אמר להם, זהו, יש לכם יום יומיים להתפנות מכאן. וואי. אלפי שנים היו שם באיראן. מאז, אפשר להגיד, מאז גלות בבל. זה לא משפחה שנשתלה שם. הם חיו שם באושר ובכבוד, ומה לא? והכל התהפך בין רגע. לכן, אני אומר, גם באמריקה צריך לדעת, אין בשום מקום בעולם ערבון ליהודים שיכלו לחיות שם, לחיות שם. היה פעם ארץ, קראו לה פולין. אז היה שם 3 מיליון יהודים היו שם, לפני השואה. אז היו אומרים, למה קוראים לה פולין? אומרים, פולין. סוף סוף מצאנו מקום ללון. חיו שם גם מאות שנים יהודים, ופיתחו חיי תורה, קהילה וכל זה. אבל כל הפולין הזה, בשנייה אחת התהפך בשואה. יהודים שהיה להם כל טוב סלע, בשנייה אחת, באו אליהם הביתה, והנאצים אמרו להם, זהו, אאוט. רגע, מה? בשנייה. ולא רק זה, תפתח את הפה. יש לך שיני זהב. הוציאו לו גם שיני זהב. אני לא אומר לכם דבר ש... זה דבר שהיה. בדור שלנו, בתחילת הדור שלנו זה היה. בסך הכל. אז לכן השינויים איך יבואו יהודים מכאן, מהתפוצות לכאן, מאמריקה, אני לא יודע. אנחנו מתפללים שיבואו בתור, מרצון וזה, אבל יכולים לבוא בדרכים שונות חס ושלום, גם בדרכים האחרות. וכל ברדה צריך לדעת, לשים את, לקחת את זה לתשומת ליבו בדבר הזה. לקחת את, איך אומרים, אל תתייאש מן הפורענות, אומרים חז"ל, מה זה אל תתייאש מהפורענות? אל תתייאש, יכולה לעבור גם פורענות, תמיד, כך בחשבון, אתה יכול בשלווה, בשלווה, הכל בסדר, אבל יכול להיות שיק, הכל יתהפך פתאום בצורה כזאת או אחרת. לכן גם יהודי אמריקה יבואו בעזרת השם, בסדר? זה שלא תהיה. אבל נחזור לכאן, לקץ המגולה. הרב אומר, יש אנשים שחיים אפילו בארץ, והם לא מביטים אל הקץ המגולה. זאת אומרת, הם לא רואים את התקופה שלנו כקודש, תחיית העם היהודי, כל הדברים. לא, כן, לא בראש שלהם. אדרבה, זה לא שמחים בזה, לא אומרים הלל ביום העצמאות, או ביום ירושלים, כל זה, לא, הם לא מאמינים שזה הגאולה באמת. ויש קיצוניים יותר שאומרים שזה גלות, לא רק זה לא גאולה, אפילו שזה גלות. פעם היה, סיפרתי פעם, הייתי גר ברמת אשכול, שבנו את רמת אשכול, רק בנו אותה. שכונה יפה לתפארת. והייתי מתפלל עם איזה יהודי אחד בבית כנסת, והיינו הולכים מדברים בינינו. ויום אחד אני הולך איתו אחרי ערבית, הוא אומר לי, דוב, תראה איזה סיטרה אחרה יש כאן. סיטרה אחרה? אמרתי לו, מה, אתה לא רואה את ה... חושך, אתה לא רואה את הסיטרה אחרא, חילו שבת, פעם, פעם, פעם. אני לא רואה. אמרת, אתה יודע מה אני כן רואה? אני רואה שכונה, תראה איזה שכונה. בתי אבן, הייתה ככה, גם היום היא יפהפייה. אמרתי לו, תראה, תן לי את היד שלך. שים, היה גדר אבנים כזה, שים את היד על הגדר אבנים. אתה מרגיש סיטרה אחרא בגדר האבנים? לא, אני מרגיש אבנים. זה אמר לו, זה אבנים של ירושלים. איפה סיטרה אחרא? ירושלים נבנה. תגיד תודה. הוא היה עולה חדש, מאמריקה דבר. מה זה סיטרה אחרא? אנחנו כאן נמצאים במציאות של תחייה. סיטרה אחרא זה תמיד הצד הרע. למה אתה מחפש את הרע בכל דבר? טוב, ברבות הימים הוא נהפך קבלן בניין. היום יש לה אהבת ארץ ישראל כזאת. הילדים שלו הלכו לישיבת הסדר וכל זה. אבל אין גם השקפת עולם כזאת, שהיא מתעלמת מהתחייה שלנו, מהמציאות שאנחנו חיים בתוכה. עוצמת את העיניים, על זה מדבר כאן הרב. אם יבוא אדם שרוצה לחדש בענייני תשובה ומתעלם, איך הוא אומר כאן? הביטוי לא מתעלה, איך הוא אומר? ואל דברת קץ המגולה ואור הישועה הזוכה לא יביט. לא יביט זה מתעלם, לא מסתכל, זה לא מעניין אותו. אדם כזה אומר, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. לא יוכל. הוא לא בא נקודה אמיתית. אני רוצה אולי קצת לחדד את הדבר שתבינו. סליחה שאני אתן דוגמה מאוד קיצונית, אני לא רוצה יותר, אבל בכל זאת אתן את הדוגמה. הגאולה משולה בפי חז"ל ליום. הגלות משולה בפי חז"ל ללילה, ככה חז"ל אומרים. הלילה הוא יום, גלות והגאולה זה יום, ככה הם אומרים, חז"ל. עכשיו אני אקח דוגמה, שתבינו. נניח אתה לוקח אדם, ואתה, יש לו בעיות נפשיות. הפרעות נפשיות, מה שנקרא. הוא הולך לפסיכיאטר. הפסיכיאטר, הדבר הראשון שהוא בודק, אם האדם הזה מציאותי, אם הוא חי במציאות, אולי הוא חי בהזיות, אולי הוא חי בדמיונות, אולי הוא חי שם. הדבר הראשון שואל אותו, תגיד לי, יושבים ב... מה עכשיו, יום או לילה? ואותו אדם מטורלל. לילה. יפה מאוד, זה יום, הוא אומר לו לילה. את אומרת, מה אומר הפסיכיאטר לעצמו באותו רגע? האדם הזה לא מציאותי. הוא לא חי את המציאות. ככה הוא נותן לו טסט כמה שאלות, לראות אם הוא בא, איפה הוא חי בכלל. האם הוא חי בעזיות, בדמיונות, בחוסר מציאות, או מחובר למציאות, זה א', ב', כל דבר, דבר ראשון. סליחה, אני לא פסיכה, גם אנחנו לפעמים, אנחנו גם כן לפעמים לא מציאותיים, אנחנו מוצאים את עצמנו באיזה דמיונות, באיזה עזיות, או משהו כזה. עכשיו, בא אדם ואומרים לו, תהי לי, מה זה עכשיו? גלות או גאולה? אור או חושך? מה אתה אומר? את אומרת, חושך! חושך! מה היית אומר לאדם הזה? אתה לא מציאותי. אתה לא, בלשון שלא מחובר. אחת הבעיות הגדולות של הדור שלנו, אני אומר את זה בכאב רב, בצער רב, אבל זאת תעודה, שחלק מאלה שהם בעצם דבקים בתורה ולומדים תורה וכל זה, אבל הם לא מחוברים, הם לא חיים את המציאות הישראלית, שעם ישראל קם לתחייה, ואנחנו, יש לנו מדינה, ויש לנו צבא, ויש לנו אחריות, ויש לנו ערבות הדדית, ואנחנו ביחד, וכל... זה בעיה. הדבר, מה?
רואים את זה כמובן מאליו.
שמה?
שיש לנו
מדינה
ויש לנו צבא.
אתה רואה את זה, אבל לא כל אחד רואה.
כל אחד רואה, חלק רואים את זה כמובן מאליו.
כן. לא, הם לא רואים את זה צעד אלוקי, הם לא רואים את זה קודם. אבל זה לא מתחבר אצלהם להוויה הדתית שהם חיים בה. אז זה צריך לעשות תשובה. על הדבר הזה. ועושים תשובה. ויעשו תשובה. זאת אומרת, לא יכול להיות שאתה מרים את דגל התורה, בשם התורה, בשם האמונה, אבל אתה מתעלם מהמהלך ההיסטורי הכי אירואי, הכי נפלא שקרה לעם ישראל, לצאת מהגלות, קמנו לתחייה, ואתה מתעלם מהדבר הזה, אתה לא מסתכל על הדבר הזה, מסתכל על הסיטרה אחה, כמו שאומרים, על הדברים הלא טובים, הדברים כאלה. זה מובן הרעיון. זה מה שהרב אומר כאן. אתה רוצה להיות באמת, אם אתה באמת, אתה לא יכול להתעלם מהמהלך האלוקי הזה, ההיסטורי הזה. לא רק היסטורי מבחינה לאומית, מבחינה עולמית. רק לפני דור היינו באושוויץ. מה היינו? שום דבר. עשו מאיתנו סבון. והיום אנחנו, ברוך השם, עם יושב בארצו. קרה שינוי. חל משהו בעם ישראל. התפתחו דברים בעם ישראל, אתה לא יכול להתעלם מהשינוי הזה. אם אתה מתעלם, הוא אומר, אז אתה לא באמת, אתה לא בנקודה האמיתית. ועכשיו הוא מסביר, בסך הכל, אדם, אנשים רואים, יש משבר דתי, משבר מוסרי, משבר כזה, משבר כזה, רואים קשיים, רואים. אז, איך אתה חי יחד עם זה? אתה אומר, גאולה, אורות התשובה, תחייה לאומית, מצד שני, אתה רואה דברים על פניהם שלא נראים כל כך היי היי היי, נאמר בלשון. איך אתה חיים עם שני הדברים האלה? מצד אחד אורות, מצד שני אתה רואה התנהגות לא הולמת ממש בדור שלנו. זה מובן. אז הרב מסביר איך אפשר לחיות עם שני הדברים, לא כסתירה, אדרבה, כמהלך. כמהלך. מצד אחד אתה רואה אורות, מצד שני, אתה רואה, יש מה לתקן באורות האלה. הרבה יש מה לתקן. אבל זה שיש מה לתקן, זה לא אומר שלשלול את האורות. זה כמו ילד שנולד, באה נשמה טובה לעולם. זה שהוא בוכה והוא מלכלך וכל הדברים האלה, זה לא אומר שהנשמה שלו היא לא קיימת. אף פעם בא. יש לו אור, יש לו נשמה. ויחד עם זה יש הרבה 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 מה לעשות שם אצל התינוק הזה, לגדל אותו, לטפח אותו, לראות אותו, כל הדברים האלה. זה מובן הרעיון. אז זה הרב מרחיב את הדיבור. בוא נראה את זה בהמשך. כי כל זמן מאיר בתכונתו. כל זמן יש לו את התכונה שלו. גם לדור שלנו יש את התכונה שלו. והצעת השם אשר יעץ לאחל אור גאולה מעולפת במתמוני מסתרים. מצד אחד, אור גאולה. מצד שני, מתמוני מסתרים, דברים בניסתר. לא רואים את זה בחיצוניות, לא רואים את זה. כמו שאנו רואים בעינינו, מוקפת בהמון נגעים של עניי הדעת, סובלי חולאים רוחניים, כמו היום, אי אפשר להתעלם מהעובדה שחלק גדול, גדול בעם ישראל לא לומד תורה. וכאן, בעם ישראל בכלל, אבל במדינת ישראל גם, חלק גדול, אם לא, אולי רוב ילדי ישראל לא יושבים במכון מאיר ולומדים תורה, חוץ מאלה שמסתכלים באינטרנט, כמובן. אז אי אפשר להתעלם מהעובדה הזאת. אז יש נגעים, אדם שלא לומד תורה צריך להבין, תורה זה האוכל של הנשמה של העם היהודי. מאז ומעולם. זה התרבות שלנו, זה החינוך שלנו. ככה היה אלפי שנים, זה נתן לנו את הכוח ואת היכולת, וכל דבר. והדור שלנו, דווקא הדור שלנו, הדור שכאילו צריך להגיע לטופ, לשיא, דווקא בדור הזה אנחנו רואים, מה קרה? איפה התורה? אמנם ברוך השם יש ריבוי תורה היום, לא משנה אם הוא צבע כזה או צבע, לא משנה, יש רבבות רבבות לומדי תורה. אבל חלק גדול מאוד מעם ישראל לא זוכה, ואי אפשר להתעלם מזה. אז מצד אחד אתה מדבר על גאולה ועל אורות ועל דברים גדולים, מצד שני אתה רואה נגעים, אתה רואה את ההתרחקות, אתה רואה את הבעיות, אז איך אתה יכול לשלב בין שני הדברים האלה? אז הוא אומר, כל זמן מאיר בתכונה שלו. זה תכונת מעבר, אנחנו דור מעבר בין גלות לגאולה. בתחילת המעבר הזה, גם חז"ל אומרים את זה, גם הנביאים מדברים על זה. עקבתא דמשיחא הם קוראים את זה. זה דור של משברים, אבל משבר שהולך להוליד דבר יותר טוב. משבר, כל המנטליות הגלותית, היא צריכה לעבור פאזה, לעלות מדרגה. ממנטליות גם מבחינה לאומית, מבחינה אישית, גם מבחינה תורנית. לעבור פאזה, לעבור ממדרגה גלותית למדרגה שאנחנו חיים כאן בארץ ישראל, ארץ שבה אור השם מתגלה. אני רק אתן למשל לדוגמה, אפילו בלימוד התורה. בלימוד התורה, בגלות, בישיבות בגלות, כל היו לומדים בעיקר גמרא. גם היום דרך אגב, גם במכון מאיר, לומדים, מישהו תלמיד חכם צריך ללמוד גמרא. אבל ללמוד גמרא, ללמוד גמרא, זה כך. אמונה בדור הקודם כמעט ולא למדו. לא, אני עוד זוכר לפני 50 שנה, הייתי בישיבה הזאת או אחרת, למדו, בעיקר למדו גמרא. אבל אם הייתי רוצה משהו, מהר"ל מפראג, כוזרי, דברים כאלה, מנטחר שמי, לא, זה לא היה בראש שלהם. היום, למשל, דוגמה, באנו לארץ ישראל, אנחנו לא מסתפקים רק בהלכה, רוצים גם נשמה, רוצים מה מסתתר מאחורי ההלכה הזאת, מה הרוח של הדברים, לא רק מה לעשות, אלא מאיפה כל העשייה הזאת? זה הדור שלנו, הוא דור אינטליגנטי. אז אותם תלמידי חכמים שבדור הקודם עסקו רק בגמרא, היום בארון הספרים שלהם תמצא כבר את המהר"ל ואת הרמח"ל ואת את, אפילו כוזרי, וגם בסתר את הרב קוק אפשר למצוא אותם בדברים האלה. נמצאים כבר, די כבר, אנשים צמאים, או יש אנשים שיש להם נטייה לחסידות, ופתאום אתה רואה לומדים חסידות, חב"ד, ברסלב, זה, יש כאלה נטייה לקבלה, לדברים כאלה, ומוצא שם מהסוג הזה. הדור הזה זקוק, יש את דור התחייה, הוא זקוק לא רק למה לעשות, אלא מה עם שורשי העשייה, מה שאנחנו קוראים כאן במכון מאיר, לימודי אמונה. הוא זקוק לזה כאוויר לנשימה לפעמים. אז זה מהפך, זה שינוי. השינוי, אם כן, הוא מנטלי, הוא לא רק פיזי, שבאנו לארץ ישראל. אז לא רק ברמה הלאומית שפתאום נפחנו לעם קוסמופוליטי, עולמי, עם מחובר, מחובר לאנושות, מחובר לעולם, מחובר להוויה הישראלית לכל זה. אלא גם מבחינה תורנית, יש התחלת עליית מדרגה מבחינה תורנית, מבחינה, בלי מפגום כאו זה בהלכות ובדברים האלה חס ושלום. אבל רוצים גם דברים יותר פנימיים, יותר עמוקים. זה דוגמה. כל זמן מאיר בתכונה שלו. אנחנו דור מעבר בין הגלות ובין הגאולה. וכמו בבוקר, בבוקר המעבר יש צל, יש צללים. ככה זה, טבעי הדבר. אז יש צללים ויש אורות. עכשיו שאלה מה אתה רוצה לראות. אם אתה מחפש רק את הצל, ואת הדברים האלה. טוב, בסדר. אבל אם אתה רואה את האורות ורואה את הצללים, לא מתעלם, לא יושב בטל, אלא רואה גם מה דרוש לתקן, קודם כל בעצמך כמובן, אחרי משפחתך, אחרי באומה כולה, כל אחד לפי מדרגות, על זה מדבר כאן הרב. ואז אפשר לחיות את זה, לחיות גם את האורות וגם את הקלקולים כביכול שנמצאים בדור שלנו. בוא נראה את זה בתוך. ודאי לא יועילו כל חשבונות העולים בלב אדם שמחשבותיו הבל נגד עצת השם העליונה אשר דיבר טוב על ישראל. מתי הוא דיבר טוב על ישראל? התחייה שלנו, הקמת מדינת ישראל, דיבר טוב על ישראל. ברוך השם, כי עת לחננה, כי בא מועד לכונן אור גאולה ודרך חיים לשער עמו העתידים להיות כולם שווי פשע, כמו שהנביא מבטיח. זאת אומרת, אף יהודי, אומר, כולם, בלי יוצא מנקה, כולם יהיו מחוברים בסופו של דבר לתורה, לאמונה, ליראת שמיים. זה לא יהיה כמו היום, שעל פניו נראה כלא. אבל המהלך הזה של התשובה לארץ ישראל, הוא יביא בהמשכו גם תשובה אדירה לתורת ישראל, לאמונת ישראל. כולם יהיו שווי פשע. וכל חולשת נפש, פחדנות, רפיון רוח, ומוגת לבב, כליל יחלוף. מתי זה יהיה? מעניין אתכם. מתי זה יהיה? מה? מתי זה יהיה? זה עובד. אנחנו באמצע תהליך. זה כמו עץ שהוא גדל, ודאי לא נתן את הפרי, חכה רגע, סבלנות. אבל בתוך הכלי אתה מאמין שייתן את הפרי. אתה חי בביטחון, חי באמונה, שמהעץ הזה הפירות. אם הנביאים הבטיחו שכל עם ישראל היו שווה פשע, שדבר אחד מדבריהם לא ישוב אחר, ודאי ודאי, הדבר הזה יתקיים. ככה צריך לראות את הדברים. רק צריך סבלנות קצת, אורך רוח, על מנת שיראות איך לאט לאט, ועל כוחנו, לא בגלל שאנחנו קיבלנו החלטה בעניין הזה, אלא זאת העונה, עונת הצמיחה, עונת הגידול, עונת שיבת ציון, עונת זה הדור שלנו, זה המציאות שלנו. לא צריך שום פחדנות ורפיון רוח אם רואים איזה חולשה כזאת או אחרת. ורוח מעודד ממלא חיי ישע ועונג השם בגודל לבב ורוחב דעה וגיון עוז, ייקח את מקומו וכל הלבבות הניגשים אל השם בהר הקודש, להשמיע אחדות בהכשרת החיים, לאומץ אלוקי המבשר צבא רב של יצירת נפשות מוכנות לעבודת גאולה וישועת אמת, ההולכות מחיל אל חיל בגבורות יש הימין עליון, ומהרה בימינו אמן. עד לכאן, יש שאלות? בבקשה. אם לא, אז אני אברך ברשותכם. בסדר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
אמן.
יש שאלות?
כן.
נביא שקר, משיח שקר.
שלא, שהיה גם רב או גם משיח שקר, שאמרו, כאן בתקופה הזאת תהיה גאולה. למשל, גם ימר בחופה, אבל גם לא רחוק מזמננו, הגר"א אמר ש-1840 בתקופה הזאת תהיה ההתגלות, תהיה גאולה.
לא היה שבר
גדול עכשיו.
לא היה שבר, אחרי רעידת אדמה לא היה שבר,
והתנצרו אפילו הדבר הזה.
אני רוצה להסביר, קודם כל להסביר את שאלתך. ההיסטוריה של עם ישראל רוויה במשברים. בגלות האחרונה היו כמה משברים גדולים של נביאי או משיחי שקר, זה נקרא, כמו שבתאי צבי, מח שמו וזכרו ואחרים, שהם באו ואמרו, זאת היא הגאולה. והתוצאה הייתה נוראה. האנשים התאכזבו ודרדרו והיה דברים נוראים. אתה שואל שאלה, מניין לך שהדור שלנו הוא לא כמו מה שהיה עם שבתאי צבי? זאת שאלתך, נכון. מניין לך שבאמת הדור שלנו זה דבר בלתי הפיך. אולי, אולי, חס ושלום, נחזור לגלות. זו השאלה. אז באמת כבר חכמים, וגם הנביאים, כולם כשמדברים על בית שלישי, על בניין עם ישראל בארצו, אחרי שתי החורבנות, אומרים, חורבן של בית שלישי לא יהיה. יש על זה דברים גם מבחינה הלכתית וגם מבחינת מדרשית וכל הדברים האלה. שאנחנו בתקופה שנכון שיש המון קשיים, אבל אנחנו צועדים על בטוח למרות כל הקשיים. במלחמת העולם השנייה, רק דוגמה, אני לא מדבר על הרב קוק שהוא עוד חי לפני מלחמת העולם השנייה, שהוא בשבילו זה היה ודאי, הוא הביא גם מחכמים, מגדולי החכמים בדור ש... שלפניו, שלו, שאמרו שאם תתחיל ההתיישבות בארץ ישראל, זה מהלך בלתי הפיך, כולל החפץ חיים. שהוא היה מגדולי גדולי הדור בתקופי. אבל היה הרב הרצוג, זיכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה, רבה הראשי של ארץ ישראל, שהוא היה נבחר להיות רב אחרי הרב קוק בארץ. היה תלמיד חכם עצום. ושאלו אותו את השאלה שאתה שואל כרגע, אז, כשהיו כאן כפחות מ-600,000 יהודים, לפני השואה, בתקופה, או באמצע השואה, בתקופה הזאת. והצבא הגרמני, רומל קראו לו, היה בלוב, מה שהיה משם בלגני, הוא עמד בפעתי מצרים, פעתי ארץ ישראל בעצם. ואמרו, כאן בארץ התכוננו ממש לכיבוש הארץ על ידי הנאצים ימח שמה וזכרה. מה?
מצדה
על הכרמית של הפנטים. עשו, אני רואה שאתה יודע קצת היסטוריה. כן. ממש התכוננו לאפשרות הזאת. אז שאלו את הרב הרצוג, אולי כל המהלך של התחייה שלנו, שעד היה בחיתוליה, כמה היו יהודים בארץ בסך הכל, אולי זה דבר הפיך? דיינו, אולי לא הגיע הזמן ואנחנו נחזור לגלות וכל זה. אז הוא כתב על זה מאמר, אין לי בידי כרגע את המאמר הזה, עם כל ההוכחות, גם של הרבנים וגם של הלכתית וגם מדרשית וגם זה, שהמהלך הזה אומר בלתי אפילו. ועד אמר לו, היה בארצות הברית גם, אז רוזוולט היה נשיא ארצות הברית, הוא אמר לו, בתור המשה, אמר לו, שלא כדאי לו לחזור לארץ, שהארץ בסכנה. אז הוא אמר לו, אנחנו מקובלים מדורי דורות, שהמהלך הזה של תחיית עם ישראל, הוא מהלך בלתי הפיך ככה. ואני נוסע לארץ מהסכנות, וכל הדברים האלה נוסע לארץ ישראל. ואני זוכר את עצמי באמת לפני 50 שנה בערך, שמישהו שואל אותי את השאלה הזאת, שאתה שואל כרגע, ואז היינו אולי 2 מיליון יהודים בארץ. גם הוא שאומר, תראה, יכול להיות, תראה, יש כל כך הרבה לא דתיים, אז אולי אלוקים יעניש אותנו, ויחזיר אותנו לגלות, לעשות עוד סדרת גיבוש. אני לא אמרתי לו זה באופן אינטואטיבי, לא ידעתי את הדברים שאני אומר כרגע. לא נראה לי, אמרתי לו. אנחנו עוד נגדל, נהיה יותר מ2 מיליון יהודים כאן. היום אנחנו, אני רוצה להסביר לכם, אני לא מדבר מבחינה דתית, מבחינה מדינית, מבחינה מציאותית מדינית, כן. היום מדינת ישראל היא מדינה חזקה מאוד, בהרבה מאוד בחינות. אני לא מדבר על 6 מיליון יהודים בערך שכבר חיים כאן ועוד יגיעו מיליונים לכאן. אני מדבר כבר על עוצמה, עוצמה צבאית, עוצמה כלכלית, זה לא כבר עניין מיסטי. יש לך כבר בשר בידיים, כן, אתה יודע. ואין ספק שאנחנו רק בהתחלת הדרך. ואני אגיד לך שעוד כמה שנים יהיו כאן לא 6 מיליון יהודים, אלא 60 מיליון יהודים. זה כבר לא בלון שמתפוצץ, 60 מיליון יהודים. שאל אותי איך. שאל אותי איך. לא הגיוני, כן. כשהיו כאן 600 יהודים לפני 150 שנה, אז אמרו, יהיו כאן 60,000, אמרו, זה לא הגיוני. כשהגיעו ל-60,000, אמרו, 600,000, אמרו, זה לא הגיוני. כשיש 6 מיליון, אני אומר לך, כשיש 60 מיליון, אתה אומר, זה לא הגיוני, נכון?
אני הבדיקו לא היום
איזה 15
מיליון.
חכה, אני אסביר לך איך, כי עוד לא הסברתי איך. אני אסביר לך איך. אני אומר דברים ריאליים, ריאל פוליטי, לא סתם. קודם כל, יש שתי מקורות להגדיל את העם ישראל. המקור האחד זה פריאה ורביעה פנימית שלנו כאן בארץ ישראל. ידוע שהיום אנשים חוזרים בתשובה. הרבה, לא מעט. יש היום רבבות רבבות שחוזרים בתשובה. בעלי התשובה האלה משונים קצת. למה? כל אחד יש לו 15 ילדים. סליחה. במקרה טוב, 15, במקרה לא טוב, 12, 10 ילדים. פחות מ-10 לא מקובל. שאל אותי למה. לא שיש להם, הם לא במעמד הבינוני, מה שנקרא. הם... בו, בו, כתוב בתורה. בו, בו, וואלה. בו, בו. עכשיו, תעשו חשבון. נניח ש6 מיליון יחזרו בתשובה, נניח. הרי הבטיח לנו הקדוש ברוך הוא, כולם יהיו שווי פשע. ההבטחה הזאת היא עומדת בעינה גם היום, נכון או לא? מה אתם אומרים? כן או לא? נניח. אז נניח שהשישה מיליון האלה, הם התחתנו חלק גדול מהם, רובם, כולם, בעלי תשובה אין דבר כזה. כולם התחתנו. וכל אחד יש לו 10, 15, 20 ילדים, משהו כזה. עכשיו תכפיל את זה. כמה דורות אתם חושבים צריך לקחת להכפיל 6 מיליון ל-60 מיליון? תעשו חשבון. לא תעשו חשבון, יש לכם ראש מתמטי. כמה דורות? בדרך מתים קצת אנשים, אבל יש פריאה וריאה הרבה יותר גדולה מאשר מתים. לא יודע, אין לי רואה, תעשו חשבון, יש כאן מישהו מחשב. זה דבר, זה לא אוטופיה. זה רעיון בלתי נכון. צריך לדעת, אנחנו רצחו 6 מיליון יהודים לפני דור בסך הכל, שליש מהעם היהודי. פשוט, היום השליש הזה חזר. היום אנחנו כבר, הריבוי, גם של אלה שהם, היום ברוך השם כבר עוד מעט כמה? 13, 14, לא יודע, לא מכיר, משהו כזה יהודים. ובארץ ישראל הריבוי הרבה יותר גדול בגלות, ששם יש התבוללות גדולה וכל זה. מצד שני, יש עוד כמה מיליוני יהודים בחוץ לארץ שהם יעלו לארץ, בוודאי או בוודאי. בוא נסתכל בעין פקוחה על המציאות. העולם משתנה, ההיסטוריה משתנה. קיבוץ גלויות זה לא סתם רעיון, זה מציאות. אנחנו חיים בקיבוץ גלויות. וכל גלות מכשירה את הגלות לגלות שבאה אחריה. בהתחלה בהקמת המדינה קמו באו גלויות מארצות ערב בעיקר. הגר באו מרומניה מזה, הגר באו מרוסיה, כל אחד מכין את התשתית לגלות שתבוא אחר כך, לאנשים שתבוא אחר כך. ודאי וודאי שכל העם היהודי בסופו של דבר יתרכז כאן בארץ ישראל, חוץ מהריבוי העצמי של יהוו, בסדר? מציאותי או לא מציאותי? אין בעיות, אז מה אם יש בעיות? אבל ודאי וודאי עם ישראל כמותית ואיכותית הולך ופורח, כי כאן זה הבית שלנו, זה הטבע שלנו, כאן אנחנו נורמטיביים, כאן אנחנו נורמליים. בגלות אנחנו מסכנים ואומללים ונראים כמו שנראים, זה מובן. אז תהיה מציאות, אני מבקש בך. תגש עוד 200 שנה, בסדר? אני אתן 100 שנה, לא 200.
לא אמורה להיות עוד איזה משהו...
קטסטרופה?
קטסטרופה שכזאת.
אני בדקתי את זה, לא. אמנם מדברים על מלחמת גוג ומגוג. נכון, כל הנביא, לא כולם היה נביא יחזקאל, נביא זכריה, מדברים על מלחמת גוג ומגוג, אבל צריך לקרוא את מלחמת גוג ומגוג מההתחלה ועד הסוף, לא רק עד האמצע. כתוב שמלחמת גוג ומגוג יבואו כולם נגדנו. וכולם רוצים לכבוש את ירושלים, כמו היום, בדיוק. כולם יהיו נגדם. אבל מה השורה התחתונה של המלחמה הזאת? מי ינצח, מי אתם חושבים ינצח? מה אומר הנביא? מי ינצח מלחמת גוג ומגוג?
ישראל.
ישמעאל? ישראל, נכון. ישראל. אני יכול להודיע על איך קוראים לו שם בטורקיה, אני המוסלמי הזה, חמאסני כזה.
ארדואן, אני
מחשיב. ארדואן. אני יכול להגיד, חביב, לא יעזור לך שום דבר. אתה יכול ללכת לעזה, אתה יכול ללכת לפה, אנחנו ננצח. שאלו אותי למה? הנביא מבטיח. לא רק הנביא מבטיח, אנחנו אומרים בקדיש, התגדל והתקדש שמי רבה. יהודים אומרים אלפי שנים, קדיש. אז אומרים חכמים, איפה באה המילה הזאת, התגדל והתקדש שמי רבה? מנבואת חזקאל, שאומר, כשאני נצח במלחמת גוג ומגוג את כולם, מה יהיה? התגדל והתקדש שמו הגדול, התגדל והתקדש שמו הגדול של היפה. והניצחון הזה על אלה שיבוא על כולנו ודאי, דבר ודאי. רק צריך, אז יהיו מלחמות, ויש מלחמות. וגם היום האימים עלינו, לצערנו הרב, מאיראן ומסוריה וממה לא, נאמר, וממצרים. אני יכול, מי שאין לו אמונה, קשה לו היום במציאות שלנו. הוא חושב את המחשבות שלך חס ושלום. וואי, וואי, אם זריקו עלינו פצצת אטום חס ושלום. וואי, אם יהיה זה. לאן תברח? יש לך לאן לברח? באירופה משבר כלכלי, ואמריקה משבר כלכלי. לאן תברח? לקפריסין, טוב, תשאל לקפריסין. אין לנו, זהו. והדמעלה, יש קשיים ויהיו קשיים, צריך להתכונן לזה, מתכוננים לזה, אבל זה מהלך בלתי הפיך. אנחנו מתקדמים בדרך הנכונה. כן, בבקשה.
הרב, יהודים שעברו כל הנושאים למיניהם, הם גם יחזרו בגאולה לישראל?
יש היום תופעה מאוד מעניינת שחלק מהנושאים האלה מגלים את עצמם ומתגיירים ובאים לכאן, אם זה מפורטוגל, אם זה מספרד, אם זה מברזיל. יש פעם היה כאן מישהו שהוא בא לכאן והוא מה שנקרא מצאצאי הנושאים, כן? דיברתי איתו והוא רוצה, הוא התגייר, הוא רוצה. אז הוא אמר לי, תשמע, יש צאצאי אנוסים בברזיל 3 מיליון. יש כאלה, יש להם מסורות כאלה. הם שומרים על כל מיני מנהגים כאלה ואחרים שהם מניקו. יש ממקסיקו גם. אז שאלה, האם כל הנידחים האלה התכנסו לכאן או לא? למה לא? מה יש? אם התגיירו, בסדר גמור. מקבלים אותם בשמחה. בסדר גמור. יש גם עשרת השבטים, עשרת השבטים, שפתאום גילו שרידים שלהם באפגניסטן ובהודו ובאפריקה ואיפה לא, אני יודע, בכל מקום פתאום אומרים, אנחנו מעשרת השבטים. בסדר, תתגיירו, תבואו, בסדר. חלק מה, אני מוכרח להגיד, מהאנשים האלה באו למכון מאיר, והיום חלק מהם תלמידי חכמים, ירא שמיים, אנשים שהולכים לצבא וליחידות נבחרות והם שומרי תורה ומצוות, הם יהודים לכל דבר, אין בכלל בעיות בדבר. עכשיו כמה יבואו, זהו. בכלל, אני לא יודע אם אתם יודעים, היום ארץ ישראל זה אבן שואבת למיליוני אנשים, לא דווקא יהודים. ארץ ישראל היום היא מדינה עשירה. אנשים, יש מדינות עניות שאין מה לאכול שם. אנשים פשוט, לא רק באפריקה, גם באירופה. יש מדינות ששם אתה בשביל נלחם על פרוסת לחם. אתה בא לארץ ישראל, הוא בא למחנה יהודה, וואי, כמה פירות, כמה זה, איזה שפע, משהו, משהו. ארץ עשירה מאוד אנחנו. מי לא בא לכאן? סינים, אוקראינים, טורקים, מי לא בא לכאן? כולם באים לכאן. ואנחנו כבר נמצאים בקרב הבלימה. איך אנחנו בולמים את השיטפון הזה? כל זה בגלל מה הם באים? בגלל מה? כי כאן יש שפע. זה שפע חומרי. אבל עם ישראל לא נולד בשביל השפע החומרי, אלא בשביל איזה שפע? רוחני. אז תארו לכם מה יהיה. ונערו אליו כל הגויים. ובתי בתפילה יקרא למי? לכל העמים. איזה נהירה תהיה כאן. זה יהיה משהו משהו. אני נוהג לומר, למה בונים רכבת מלוד לירושלים, רכבת מהירה? מי יודע למה?
בשביל הגאולה, אנחנו נגאולה.
כן, צריכים לבוא, כל הסינים, כל היפנים. מה, הם יבואו ברגל? מה, הם הלכו באוטובוסים? סיץ של אוטובוסים צריך. קוראים איזה רכבת ענקית, ירושלים. מגיעים לירושלים, הרכבת הקלה. הרכבת הקלה, זה לא יהיו שלושה קרונות או משהו כזה. מי הרכבת הקלה? שער יפו. משם הולכים לאן? להר הבית. איך תכננו את זה בדיוק? שתי הרכבות נפגשות, ומיליארדי אנשים באים, כי ביתי בתפילה יקרה לכולם. אני, מה שאני אומר לכם, אני לא המצאתי את זה. אני לא עוזה. זה כתוב בנביא. שדבר אחד מדבריהם לא ישוב אחור. השאלה, כלוח הזמנים, הלוס, מתי זה יהיה? האם זה יהיה בדור שלנו, או בעוד כמה דורות? מה אכפת לנו? אבל כל מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח, עמד בהבטחתו עד היום, ודאי וודאי, גם יעמוד בהבטחה גם בהמשך. ככה צריכים לראות את המציאות. בפרספקטיבה, אי אפשר לחיות רק את ההווה. מי שחי רק את ההווה הוא מלל והוא מסכן. אדם צריך תמיד לחיות, להסתכל מצד אחד אל העבר, כמה שהוא יכול לעשות יותר, ולהסתכל מצד שני גם אל העתיד, לחיות העתיד, מבחינה לאומית, גם מבחינה אישית דרך אגב. אדם שחי רק את העכשיו, הוא מסכן לפעמים. הוא לא יודע, אבל הם מסתכלים כמו עץ. עץ עם שורשים, יש לו גם ענפים גדולים. עץ בלי שורשים, הוא מתמוטט, הוא נופל. ככה גם אנחנו. לכן כל העתיד הגדול שמנבאים לנו נביאי ישראל, זה דבר ודאי, דבר שהתקיים, רק בעיה של זמן, ולא אכפת, הרב ציודה תמיד אומר, עוד 200 שנה, יש לכם סבלנות. יש לכם סבלנות, אין לך. ימצאו עכשיו תרופה שאפשר להאריך ימים 200 שנה. ואם אדם אומר, לא מעניין, אתה רוצה עכשיו. משיח מה? עכשיו, נאו. אנחנו בסדר, משיח בזמנו ובאיתו. הגאולה טובה. בסדר? חבר'ה, יהיה בסדר, אנחנו נזכה לגאולה שלמה ולנחמה שלמה, ומהרה בימינו אמן.